מסכת מקוואות פרק שישי משנה א', כל המעורב למקווה כמקווה. כלומר, כמו שראינו בפרק הקודם שאפילו שקע שחמור עשה בקרקע, אם זה מחובר למקווה ניתן לטבול בשקע הזה, אז גם כאן המשנה מפותחת בזה שכל המעורב למקווה, כל מאגר מים שמעורב עם המקווה שמחובר למקווה, הוא יש לו דין מקווה לכל דבר וניתן להטביל בו. לדוגמה, חורי המערה וסדקי המערה מטביל בהן כמה שהם. כלומר, הוא יכול להטביל בהם למרות שמחוברים אפילו רק בחוט השערה של חיבור של מים למערה עצמה, ששם המקווה כמובן. עדיין ניתן להטביל בסדקים של המערה ואין צורך להטביל במערה עצמה. עוקת המערה אין מטבילין בה אלא אם כן הייתה נקובה כשפופרת הנוד. עוקת המערה זה חפירה שבצד המקווה, ויש בה מים קשרים לטבילה, אבל לא מספיק, לא 40 סאה. אז אומרת לנו פה המשנה, שלא מטבילים בה, אם כן הייתה נקובה, החפירה הזאת הייתה נקובה לעיקר המערה, ששם יש 40 סאה, בגודל של שפופרת הנוד, שאמרנו שזה כ-3 סנטימטרים. כאילו חור בקוטר של 3 סנטימטרים. אמר רבי יהודה, אם מתי? מתי צריך שיהיה דווקא חור כזה גדול ולא מספיק חיבור קטן כמו שראינו בסדקי המערה? בזמן שהיא מעמדת עצמה, כלומר שהמחיצה שבין העוקת המערה לבין עיקר המערה היא מחיצה יציבה ועומדת בפני עצמה. אבל אם אינה מעמדת עצמה, אם המחיצה ביניהם היא מחיצה רעועה, אזי מטבילין בה כמה שהיא, כלומר יש בה אותו דין של סדקי המערה וחריצי חורי המערה שראינו בהתחלה, שמטבילין בהם כמה שהם. משנה ב', דלי שהוא מלא כלים והטבילן, הרי אלו תיאורים. במקרה שלנו, פה הכוונה דלי לכלי שיש בו דווקא פתח צר ולא פתח רחב כמו שאנחנו מתארים לעצמנו דלי. עכשיו, דלי הזה הוא לקח אותו, מילא אותו בכלים שהיו צריכים טבילה, והטביל הכל ביחד. כאשר גם הדלי היה תמה, גם הדלי היה צריך טבילה, הרי אלו טהורים. גם הדלי וגם הכלים שבתוכו טהורים. ואם לא טבל, אין המים מעורבין עד שיהיו מעורבין כשפופרת הנוד. מה הכוונה אם לא טבל? ברור שאם הוא לא טבל, אז הכלים לא נטהרים, אלא הכוונה שאם הדלי עצמו לא היה צריך טבילה, כלומר הוא לקח דלי טהור, הכניס בתוכו כלים טמאים, אבל הכניסו אותם רק כדי שהם יהיו מרוכזים ביחד במקווה, לא בשביל להטביל גם את הדלי הזה, והוא טובל הכל יחד, מכיוון שהדלי הזה עצמו לא טובל לשם עצמו, לשם טהרת עצמו, אלא רק בשביל הכלים שבתוכו, אם אין בו פתח כגודל של שפופרת הנוד, עוד פעם, קוטר של כ-3 סנטימטרים, אין המים מעורבים, כלומר המים שבתוך הדלי לא נחשבים כמעורבים עם המים של המקווה עצמו, ולכן לא נחשב שהוא טבל את הכלים הקטנים שבפנים. כלומר, מי שרוצה לעשות את זה צריך או לקחת דלי שהוא בעצמו טמא וצריך טבילה, או דלי עם פתח שהוא יותר רחב מהגודל של שפופרת הנוד. משנה ג', שלושה מקוואות, בזה 20 סאה ובזה 20 סאה ובזה 20 סאה מים שאובין, והשאוב מן הצד. כלומר, יש לנו פה שלושה מקוואות, בכל אחד מהם 20 סאה, בראשון ובשני של מים מי גשמים, מים קשרים לטבילה, ובשלישי, בכוונה בשלישי, כלומר האחרון בשורה, 20 סאה אבל של מים שאובים. עכשיו, המקוואות האלה מלאים עד הסוף, כלומר ברגע שאדם או כלים נכנסים פנימה, המים מיד צפים ויוצאים החוצה. אז זה הציור של המקרה שלנו. ירדו שלושה וטבלו בהם, באו שלושה אנשים ובבת אחת נכנסו פנימה, והמים באופן טבעי יצאו החוצה ונתערבו ונגעו המים בעצם בין כל המקוואות אחד בשני. המקוואות טהורים והטובלים טהורים, כלומר שלושת המקוואות, כולל המקווה השלישי שבו היו רק מים שאובים, המקוואות נהיים טהורים לטבילה. למה? מכיוון שכל המים התערבו ביחד, אז יש לנו פה 40 סאה של מים קשרים לטבילה, ועוד 20 סאה של מים שאובים, אבל אמרנו ברגע שיש לנו 40 סאה של מים קשרים לטבילה, כבר לא משנה לנו כמה מים שאובים מוסיפים עליהם, ולכן גם האנשים שטבלו בהם הם טהורים. היה שאוב באמצע, כלומר, אם היה לנו, אם המקווה של ה-20 שעה המים שאובים היה דווקא באמצע ולא האחרון בשורה, וירדו שלושה וטבלו בהם, ונתערבו המים, עוד פעם, מים שגלשו החוצה, נתערבו אחד בשני, ואז ככה בעצם חיברו את כל, היה חיבור של מים בין כל המקוואות, המקוואות כמו שהיו והטובלים כמו שהיו, מכיוון שהמקווה הראשון מתערב עם השני, והשלישי מתערב עם השני מצד שני, אבל השני עצמו, האמצעי, הוא מים שאובים, אז לא היה לנו פה 40 שעה של מי גשמים שנגעו אחד בשני, ולכן המקוואות כמו שהיו, כלומר לא כשרות לטבול בהם, ומצד שני לא נפסלו, כלומר אם יוסיפו עליהם 20 שעה של מים מי גשמים, הם יהיו מקווה טהור, כלומר מצד אחד הם לא הוכשרו, מצד שני הם גם לא נפסלו להיות, לחשב לגמרי מים שאובים, והאנשים, והטובלים כמות שהיו, כלומר כמו שנכנסו טמאים, יצאו טמאים, והטבילה לא עלתה להם. משנה ד', הספוג והדלי שהיו בין שלושה לוגים מים ונפלו למקווה, לא פסלו, שלא אמרו אלא שלושה לוגים שנפלו. כלומר יש לנו כלי שמחזיק מים שאובים כמובן, כי ברגע שזה בתוך הכלי, בין אם זה ספוג ובין אם זה דלי, שהם נופלים לתוך מקווה שעדיין אין בו 40 שעה, כי אם כבר היה בו 40 שעה, אז זה לא פוסל להכניס לתוך המים שאובים נוספים, אז הכלי הזה נופל לתוך המקווה, והמים שבהם מתערבים בתוך המים של המקווה, לא פסלו. למה? שלא אמרו אלא שלושה לוגים שנפלו, ופה נפל נגיד ספוג עם מים, וחלק מהמים התערבו במקווה, אבל חלק נשארו בו, אז ברגע שמוצאים את הספוג, ממילא הוציאו את חלק מהמים של השלושה לוגים, ולכן לא נשארו במקווה שלושה לוגים של מים שאובים, ולכן זה לא פוסל את המקווה לטבול בו אחר כך. משנה ה. השידה והטבע שבים אין מטבילים בהם, אלא אם כן היו נקובים כשפופרת הנוד. כלומר, יש לנו פה כלי מאוד גדול, שידה או טבעה, שהם נמצאים בים, בתוך המים. אומרת לנו, המשנה לא טובלים בהם, לא מטבילים בהם כלים, אלא אם כן היו נקובים כשפופרת הנוד, אם היה חור בגודל של שפופרת הנוד בשידה ובטבעה, אז המים שבתוכם נחשבים כמחוברים עם המים שבים, וניתן לטבול בפנים, אבל אם לא, זה נראה כטבילה בתוך כלי, ולכן גם אם יש שם 40 שעה, בטבעה ובשידה הזאת לא טובלים בהם. רבי יהודה אומר, בכלי גדול 4 טפחים ובקטן רובו. רבי יהודה מצריך חור הרבה יותר גדול, הוא אומר, שבכלי גדול צריך 4 טפחים, חור בגודל של 4 טפחים, כדי שניתן יהיה לטבול בתוכו, או להטביל בתוכו, ובכלי קטן צריך שרובו יהיה פרוץ. כלומר שהחור, הפתח יהיה בגודל של רוב הכלי עצמו. אם היה סק או קופה, אם היה סק או קופה בתוך הים, באותו סיטואציה, סק וקופה, ההבדל ביניהם לבין שידה ומגדל זה שהם עשויים מסוג של אריגה כזאת, כלומר יש בהם חורים חורים. זה יותר דומה לרשת מאשר לכלי אטום. אז לכן מטבילים בהם כמה שהם, מפני שהמים מעורבים. כיוון שיש בהם חורים חורים, אז המים, הם נחשבים כמעורבים, המים שבתוכם עם המים שבים. היו נתונים תחת הצינור, אינם פוסלים את המקווה. אלא מטבילים אותן ומעלים אותן כדרכן. כלומר, גם אם הם היו נתונים על פתח של צינור, וכל המים מגשמים שיורדים בו צריכים לעבור דרך הסק הזה, מכיוון שהוא מחורר לגמרי, הוא לא נחשב כליל, שהוא לא מחזיק את המים, ולכן זה לא פוסל את המים, ואפשר לטבול במים שעברו בתוך הסק. אינם פוסלים את המקווה, אלא מטבילים אותם ומעלים אותם כדרכן, מגיע פה הקיאתי שמטבילים אותנו מעלים אותם כדרכן, כלומר מדובר על מקרה אחר שכאשר יש מקווה של 40 שעה מכוונות, כלומר בדיוק 40 שעה וטובלים איזשהו שק בתוכו, וברגע שיוצאים החוצה ממילא יוצאים קצת חלק מהמים איתך, אז אם זה כלי אטום צריך לעלות אותו הפוך, כלומר עם הפה שלו, עם הפתח כלפי מטה, כדי ש לא יהיה, כי אם מעלים אותו עם הפתח כלפי מעלה, יש שם מים שישארו בפנים, ואז הם יחשבו כמים שאובים, ואם שופך אותם פנימה חזרה, או אם הם תפטפו פנימה חזרה, אז יהיו מים שאובים שנופלים לתוך מקווה שאין בו 40 סאה, ושלושה לוגים כאלה יפסלו את המקווה. אבל בסק וקופה, מכיוון שיש בהם חורים, הרבה הרבה חורים, אזי אפשר להוציא אותם כדרכם עם פתח כלפי מעלה, וכל מים יתפטפו מן החורים, וזה לא נחשב שאוב, מכיוון שהסק והקופה לא מחזיקים את המים. משנה וב, גיסטרה שבמקווה. גיסטרה זה שהוא כלי חרס שנשבר, כלומר זה שבר של כלי חרס, שהוא עדיין ראוי קצת לשימוש, והוא צף לנו או שוקע, תכף נראה, בתוך המקווה. אז גיסטרה שבמקווה, ותביל בה את הכלים, תהרו מטומאתן, אבל טמאים על גב כלי חרס. כלומר, הוא שם בזה מחטים או כלים קטנים על הגיסטרה שהיא שקועה בתוך המים, קצת בפנים קצת בחוץ, וככה הוא דואג שהכלים יוטבלו אבל גם לא יתפזרו לו וילכו לאיבוד. אז מצד אחד הם טהרו מטומאתם, כי המים של גבי הגיסטרה ממש מעורבים עם המים של המקווה, אבל מכיוון שהם נמצאים באוויר של כלי חרס, אז הם מקבלים ממנו חזרה טומאה, כלומר שהם נטהרים ואוטומטית נטמאים חזרה. אם היו המים צפים על גביו, כל שהן טהורים, כלומר שאם המים היו מכסים את כולו, כלומר שהמים עוקפים, הקו גובה של המים עוקף את הנקודה הכי גבוהה בגיסטרה הזאת, אז הכלים האלה טהורים. למה? מכיוון שברגע שהוא מוציא, כל עוד הם בתוך המקווה ברור שהם טהורים, כי הם נטהרים מהם עכשיו בתוך המקווה. וברגע שהם יצאו מהמים הם כבר מעל הכלי, והם לא נחשבים בתוך אוויר של כלי חרס טמא, ולכן הם נשארים טהורים. מעיין היוצא מן התנור, יש לנו תנור של חרס שהוא טמא, ומתוכו, מתחתיו, נובע מעיין. ירד וטבל בתוכו, יורד אדם וטובל בתוכו, ויוצא החוצה דרך התנור הזה, הוא טהור וידיו טמאות, הוא טהור, מכיוון שהוא טבל והוא טהר, ואין גוף האדם מקבל טומאה מכלי חרס, שזה התנור, ולכן הוא טהור ונשאר טהור, אבל לעומת זאת הידיים שלו טמאות, מכיוון שיש גזרת חכמים שידיים יקבלו טומאה מאוויר כלי חרס. ואם היו על גביו רום ידיו, אף ידיו טהורות. אבל אם על גביו של התנור היו המים ברום של ידיו, כלומר, הגובה של המים עבר את גובה התנור בלפחות גובה של בגובה של לפחות הידיים, כלומר שבעצם כאשר הוא מוציא את הידיים מהמקווה יש אפילו מקום אחד, רגע אחד, שהידיים שלו כולו בתוך היד שלו כולה בתוך המים אבל כבר מעל לגובה התנור, אז ידיו טהורות, בדיוק באותו סיבה של הגיסטרה, שזה כבר יצא מעל התנור, כלומר הוא כבר לא יכול לקבל ממנו טומאה, ומצד שני הוא עוד לא יצא מן המים ולכן זה נטהר, ולכן כשהוא יוצא החוצה הוא, הידיים שלו גם אם הם עברו בתוך התנור, אחר כך הם עברו בתוך המעיין והמעיין הזה ונטהרו. משנה זין, עירוב מקוואות כשפופרת הנוד, כעובייה וכחללה כשתי אצבעות חוזרות למקומן. כלומר אם יש שתי מקוואות שאני רוצה לערב אותן מכל מיני סיבות, לדוגמה לא היה, בכל אחד מהם בנפרד לא היה 40 סאה וביחד יש, אז הנקב שביניהם צריך להיות כשפופרת הנוד, שזה כעובייה וכחללה, כלומר כמו עובי שלה פלוס החלל, כשזה יוצא כשתי אצבעות חוזרות למקומן, כלומר שתי אצבעות, דווקא האצבע והאמה, כן, שתי אצבעות הסמוכות לגודל, שאני יכול לסובב אותם באופן חופשי, כלומר שזה יוצא בערך 3 סנטימטר. ספק כשפופרת הנוד, ספק שאינה כשפופרת הנוד, פסולה, מפני שהיא מן התורה, מכיוון אם במקרה הזה של שתי המקוואות שאין בהם 40 סאה ויש בחור שהוא ספק שפופרת הנוד ומישהו טבל, אז הוא עדיין טמא, מכיוון שזה מפני שהיא מן התורה, כן, ספק דאורייתא לחומרא. וכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה וחדשה מן השרץ, שגם הספק, שזה הגודל של שמטמא, באמת נבלה ושרץ, כזית וכעדשה, אם נגע באדם ספק כזית מן המת, או ספק כזית מן הנבלה, או ספק כעדשה מן השרץ, הוא פסול, כלומר סליחה, הוא טמא, למה? מכיוון שזה ספק טומאה מן התורה. כל שיעמוד בשפופרת הנוד ממעטה, כלומר, שאם בנקב הזה יש כל דבר שהוא, שמקטין את גודל החור מהשיעור המינימלי של כשפופרת הנוד, אז הוא ממעט, ואם אין במה שנשאר בנקב את אותו גודל של שחופרת הנוד, אזי המקוואות לא נחשבים מחוברים, וממילא אם באחד מהם אין 40 סאה של מים קשרים, הוא יהיה פסול. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כלשהו מבריאת המים טהור, כלומר כל מה שגדל מן המים הוא נחשב כחלק מהמים לצורך העניין והוא טהור. כלומר אם יש שם איזשהו, אם פה דוגמה יבחושים או משהו שגדל במים, אז הוא לא ממעט את גודל הנקב בין שתי המקוואות. משנה ח', מתארים את המקוואות, העליון מן התחתון והרחוק מן הקרוב. כלומר יש לנו שתי מקרים של מקוואות, אחד כשר אחד לא, ואני רוצה להכשיר את המקווה השני על ידי המקווה הראשון. עליון ותחתון, כמובן הכוונה שאחד למעלה אחד למטה, רחוק וקרוב, זה שניהם במישור אחד, באותו גובה. כיצד? מביא סילון של חרס או של אבק, כלומר מביא צינור מכלי כלשהו, צינור אבל הכוונה שיהיה פתוח משני הצדדים, שמצד עצמו לא יהיה לו כלי קיבול, הוא מניח ידו תחתיו עד שהוא מתמלא מים, כלומר הוא שם את היד שלו בקצה, וככה יוצר כלי קיבול, ומכניס את הקצה השני למקווה הקשר, ממלא אותו במים, ומושכו ומשיקו, אפילו כסערה דיו, וככה הוא מעביר מים מהמקווה הקשר למקווה הפסול, ודיו יוצר השקה של מים בין שניהם, וברגע שיש לנו חיבור של מים, בין המקווה הקשר למקווה הלא קשר, המקווה הלא קשר נהיה חלק מהמקווה הקשר, ושניהם קשרים לטבילה. היה בעליון 40 שיער ובתחתון אין כלום, יש לנו שני מקוואות, כאילו שני בורות של מים, אחד יש מקווה קשר לכל דבר, בשני אין מים בכלל, ונניח שהוא יותר נמוך, ממלא בכתף, כלומר לוקח ממש בדליים ונותן על הכתף, כלומר מים שאובים לכל דבר ועניין, ונותן לעליון, מוסיף מים שאובים לעליון, ואמרנו שברגע שהמקווה הוא שלם, כלומר יש בו 40 שאה, אין בעיה להוסיף עליו מים שאובים, עד שירדו לתחתון 40 שאה. ואז כל דלי שנשפך פנימה, נהפך ממים שאובים להיות דין של מי מקווה לכל דבר, ואז כשהמים נשפכים החוצה, הם מי מקווה שנשפכים ומגיעים לבור החדש, התחתון, שאין בו כלום, עד שממלא 40 שאה, של מים קשרים למקווה בבור התחתון, וככה יש לו שתי מקוואות קשרים לטבילה. משנה ת' כותל שבין שני מקוואות שנסדק לשתי מצטרף ולערב אין מצטרף, עד שיהיה במקום אחד כשפופרת הנוד. כלומר יש לנו שני מקוואות שאנחנו רוצים לערב אותם, מכיוון שאין בהם בכל אחד בנפרד 40 שאה וביחד יש להם. עכשיו אם הוא נסדק לשתי, כלומר לאורך, לגובה, מלמעלה למטה, אפילו סדק קצר, שני המקוואות נחשבים כמעורבים. מכיוון שיש לנו פה סדק שעתיד להתרחב, ואנחנו רואים אותו כאילו הוא כבר פתוח מעכשיו. ולערב אין מצטרפים, אבל אם זה סדק לרוחב, זה לא מצטרף. למה? מכיוון שהמשקל העצמי של הקיר שנסדק, יכול ללחוץ את החלצי העליון כלפי מטה ולסגור את הסדק. זה לא סדק שבדווקא עתיד להתפתח, אלא זה סדק שיכול להיות שדווקא ייסגר. עד שיהיה במקום אחד כשפופרת הנוד. כלומר, אפילו אם זה סדק לרוחב, אם יש במקום אחד חור בגודל ששפופרת הנוד, אז כמובן שהמים מצטרפים. רבי יהודה אומר, חילוף הדברים. לפי רבי יהודה, הפוך, דווקא סדק לרוחב מחבר מיד, אפילו אם הוא סדק צר, וסדק לאורך צריך שיהיה בו חור בגודל ששפופרת הנוד. רבי יהודה מסביר, מסבירים פה בדעת רבי יהודה, שסדק לרוחב, אמנם כרגע זה יכול להיסגר, אבל הוא יותר פוגע והופך את הקיר ליותר רעוע, והוא בסוף יותר סביר שיפול, ולכן לפי רבי יהודה הוא כבר מעכשיו מכשיר את המקווה הזה כשתי מקוואות שמחוברים למקווה אחד. מכיוון שבסוף זה, הסדק לרוחב, יותר פוגע בקיר והופך אותו לקיר יותר רעוע. נפרצו זה לזה, זה בתוך זה, כלומר, אם הפרצה הזאת שביניהם היא כלפי מעלה, על רום כקליפת השום, כלומר, אפילו אם המים, הפרצה מלמעלה, מגיעה מילימטר אחד, מתחת לגובה פני המים, כלומר שממש החיבור של בין שתי המקוואות הוא מלמעלה בגובה של קליפת השום, ועל רוחב כשפופרת הנוד, כלומר אבל רוחב של שניים, של כשלושה סנטימטרים, כשיעור של שני אצבעות, אז הם מצטרפים ושני החצאי המקוואות האלה נחשבים כמקווה אחד. משנה י', האביק שבמרחץ בזמן שהוא באמצע פוסל, מן הצד אינו פוסל מפני שהוא כמקווה סמוך למקווה, דברי רבי מאיר. אז נסביר שהאביק זה סוג של כלי, כלי בעל יכולת כלי קיבול, שבתוכו יש, באמצע שלו יש מגופה, שזה סוג של פקק. עכשיו האביק הזה, הכלי נמצא בתחתית המקווה, בנקודה הכי נמוכה שבו, ובתוכו יש את המגופה, את הפקק, ואז כל פעם שרוצים להחליף את המים, מרימים את המגופה, מוציאים את המים, וכשרוצים למלא, סותמים את המגופה שבתוך האביק, שבתחתית המרחץ, ואז אפשר למלא מים. אז אומר תנא קמא, אומר רבי מאיר, האביק שבמרחץ, בזמן שהוא באמצע פוסל, אם הוא נמצא באמצע, כלומר בנקודה הכי נמוכה במקווה הזה, אז הוא פוסל את המים, כי כל מים ששופכים מיד נכנסים, מיד זורמים לנקודה הכי נמוכה. ולכן הם כל המים, המים הראשונים הם קודם כל נופלים בתוך האביק, כלומר בכלי, כלומר נהיים מים שאובים ופוסלים למקווה, ואז כל המים שתוסיף אחר כך, הכל מים שעוברים דרכו ונחשבים מים שאובים ופסולים, זה פוסל את המקווה. אבל אם הוא מן הצד, אם האביק, אם הפקק הזה נמצא מן הצד, כלומר לא כל המים הראשונים מיד נכנסים לתוכו, אז הוא לא פוסל, מפני שהמים שבמקווה נחשבים מים של מקווה, והמים שבאביק נחשבים גם אם הם עצמם יחשבו כמים פסולים לטבילה, הם, יש להם השקה למקווה עצמו והכל בסדר. חכמים אומרים, אם מקבל טעם בתי רביעית עד שלא יגיעו לאביק, כשר, ואם לא פסול. לפי חכמים, מכיוון שמדאורייתא המקווה הכי מינימלי הוא רביעית של מים, אז אם בתוך המקווה יכולים להצטבר רביעית מים לפני שהם מגיעים למקום של האביק, אז המקווה כשר, ואם לאו, אם אפילו הרביעית הראשונה נופלת ישר לתוך האביק, שהוא כלי, אז הכל נחשב כמים שאובים ופסול לטבילה. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אם מקבל האביק כלשהו, פסול. רבי אלעזר ברבי צדוק מחמיר יותר, והוא סובר שאפילו אם האביק הוא מן הצד, ואפילו אם הוא לא מקבל רביעית, אם הוא מקבל כלשהו, אם לאביק הזה יש איזשהו אפשרות לקיבול מים, הוא פסול, הוא נחשב כלי, המים שבתוכו פסול מטבילה, וההשקה שלהם למקווה פוסלת את כל המים שבמקווה, וכל המקווה פסול מטבילה. משנה י' א', המטהרת שבמרחץ, התחתונה מלאה שאובין והעליונה מלאה קשרין, אם יש כנגד הנקב שלושה לוגין, פסול. המטהרת שבמרחץ, אלו בריכת מים שיהיו מתקלחים בה לפני שנכנסים למרחץ עצמו של המים החמים. ויש לנו פה שתי בריכות בעצם במטהרת הזאת, תחתונה ועליונה. כלומר, היא לא לגמרי תחתונה ועליונה, היא לא מעליה, היא בסוג של אלכסון, ויש חיבור של צינור או של נקב ביניהם. אז במקרה של המשנה, התחתונה מלאה שאובין, כלומר הבריכה התחתונה מלאה מים שאובין, והעליונה מלאה מים קשרים לטבילה. קשרים אבל לא 40 סאה, כלומר אלו מי גשמים אבל לא 40 סאה. אם יש כנגד הנקב שלושה לוגין, פסול. כלומר, אם יש כנגד הנקב שלושה לוגין של מים בבריכה התחתונה של מים שאובים, אז זה פסול. למה? מכיוון שהמים יכולים לעבור בנקב מצד לצד, ושלושה לוגין אנחנו יודעים שפוסלים את המים במקווה מלהיות קשרים לטבילה, אם עדיין אין בהם 40 סאה. כמה יהיה בנקב ויהיה בו שלושה לוגין? מה זה הגודל של נקב שיש כנגדו שלושה לוגין? אז נותנת לנו המשנה מידה אחרת, אחד מ-320 לבריכה. כלומר, אם בריכה סטנדרטית של טבילה יש בה 40 סאה, אז אם יש, אם הפתח, הגודל של הפתח הוא 1 מ-320 מכל הבריכה עצמה, אזי זה אומר שיש כנגדה שלושה לוגין, הפתח, סליחה, הוא של, יש כנגדו שלושה לוגין, ולכן הבריכה, גם של המים השאובים, הקשרים לטבילה של הבריכה העליונה, ייפסלו וגם אם נוסיף עליהם עוד מים כשרים ל-40 סאה, לא נוכל לטבול בהם. דברי רבי יוסי. ורבי אלעזר אומר, אפילו התחתונה מלאה כשרים, והעליונה מלאה שאובין, שזה מקרה לכאורה יותר חמור, שהעליונה דרכה יהיה להישפך לתוך התחתונה, והעליונה היא שאובין, בניגוד למקרה הראשון, ברישה של המשנה. אפילו התחתונה מלאה כשרים, והעליונה מלאה שאובין, ויש בצד הנקב שלושה לוגין, אפילו אם יש כזה כזאת כמות מים כנגד הפתח, עדיין כשר. כלומר, עדיין המים האלה לא נפסלו מטבילה. למה? שלא אמרו, אלא שלושה לוגין שנפלו. כלומר, לא צריך שיהיה פתח שכנגדו שלושה לוגין שאולי יהיה מעבר של מים. לפי רבי אלעזר, צריך שיהיה ממש שלושה לוגין שבהדיה ייפלו פנימה כדי לפסול את המקווה. עד כאן.